בסדר, יש לכם כבר את הדפים לפניכם, אני רואה. אפשר ישר להתחיל בעבודה. הבחירה בלעסוק במלאכים ודברי הימים, ביחס ביניהם היא באמת להכניס פי לתוך אור של מחט, מבחינת כמות הדברים שאפשר לומר ויש לעיין בהם, לעומת כמות הזמן שיש לנו לצורך העניין. תודה רבה. ברוך אתה, אני יכול להמשיך על ימי דברו. אני כבר חילקתי דפי מקורות, כל מה שהיה לי. אז אם אין עודפים, הנה יש פה. יש פה. יש פה. אם יהיה חסר, אז תתחברו אחד ליד השני. תודה. בכל אופן, תהיתי אם לקחת פרשה אחת או שתיים ולהעמיק בה בהשוואות ודרך פרשה אחת, ללמוד את הכללים, את המגמות, את המטרות והשיטות של בעל דברי הימים, אפשר לומר, ביחס שלו לספרי נביאים ראשונים, לא רק למלאכים, אלא באמת זה גם שמואל, קצת גם יותר מזה. החלטתי בכל זאת, גם מבחינת החומר שהיה לי מוכן יחסית יותר, זה באמת לעשות סקירה עם הרבה דוגמאות, ולראות את הנקודות הבולטות, אפשר לומר, בדרכו, או בדברים, במאפיינים של ספר דברי הימים, גם בפני עצמו, אבל בעיקר ביחס לספרי נביאים ראשונים, ולספר מלאכים בפרט, שבו אני מבין אתם עוסקים בתקופה זו. נכון? אתם באמצע איתו, פחות או יותר. הבנתי נכון, אז לכן הכותרת היא בין מלאכים לדברי הימים, אבל זה יותר הולך על דברי הימים, ביחס לשאר התנ"ך בכלל. יש כמה דברים ידועים, יש כמה דברים שדורשים הדגשה וחידוד והבהרה, ואני מקווה שתוך כדי המהלך שלנו אנחנו נפגוש אותם. יש גם התייחסויות שונות של פרשנים וחוקרים להבדלים, לשינויים. לא ניכנס לזה הרבה, אבל נראה כמה דברים מבחינת טעימה. קודם כל שיהיה את העובדות, קודם כל שיהיה את הנתונים לפני העיניים, ועד אפשר יחד איתם לחשוב על מה יכולות להיות הסיבות, מעבר למה שאני אציג, איזושהי דרך שנראית לי מובנת, שהזכירו אותה כבר רבים, שהם הגורמים המשפיעים לשינויים, או לחלק משמעותי מהשינויים המהותיים, העקרוניים, שיש בדברי הימים. אבל נתחיל באמת מהדברים הקטנים, הנקודות הקטנות. השינויים הקטנים הם באמת קטנים. הם שינויי נוסח, הם שינויי סגנון, הבדלי לשון, כאשר באמת הכלל הוא שספר דברי הימים ברוב המקומות, היינו אומרים, מעתיק את ספר שמואל ומלאכים. בקטעים ארוכים מאוד אפשר לראות שפשוט הוא ראה לפניו את ספר מלאכים, את ספר שמואל, והוא כתב אותם. אז יש כמות אדירה של פסוקים, מילים, שבעצם יש פה פשוט העתקה, עם שינויי לשון קלים, כמו שאפשר להניח, או שהייתה בעיה בהעתקה, אם מותר להגיד דבר כזה בכלל, מאחר אנחנו מדברים על ספר של התנ"ך, אבל יש סברה גם כזאת, או שהיו כמה נוסחים, אנחנו יודעים שיש אפשרות לנוסחים שונים של מלאכים, או של שמואל, ספרי יחס, איך בכלל נכתב ספר דברי הימים, המיוחס כידוע לדברי הימים, לעזרא ונחמיה, ככה חז"ל בבא בתרא מייחסים אותו לעזרא ונחמיה, יכול להיות שבאמת הם כתבו, יכול להיות שמישהו מתלמידיהם, אבל זה ברור שזה שייך לתקופה, אולי קצת לפניהם, אולי קצת אחריהם, יש חלק, וזה לא שייך לשיעור שלנו, חלק מהחוקרים שבדקו ואמרו שיש מגמות שונות דווקא בין עזרא ונחמיה לבין דברי הימים, ולכן לא סביר שהם ממש כתבו, אבל בהשראתם, בית מדרשם, בכוח כוחם, בהחלט יכול להיות שהדברים קיימים. בכל אופן, השינויים הם קטנים, בואו נראה כמה דוגמאות אנחנו, חלקם מתוך איזשהו צורך, בואו פשוט מתוך הדוגמאות אנחנו נראה את הדברים. דוגמה ראשונה, מלחמת דוד בפלישתים, שמוזכרת שמואל בפרק ה', כתוב, ויבוא דוד בבעל פרצים, ויקם שם דוד, ויאמר, פרץ השם את אויבי לפניי כפרץ מים, על כן קרא שם המקום ההוא בעל פרצים, ויעזבו שם את עצביהם, ויסיים דוד ואנשיו. תסתכלו במקבילה בדברי הימים, ממול, מה ההבדל? אם יש הבדל? אתם רואים שיש הבדלי נוסח לא קטנים בעצם, מפה ומשם, אבל זה אותו סיפור. יש את הפרץ השם, פה פרץ אלוהים, יש שינוי נוסח אחרים. אני בעיקר רציתי להדגיש, למרות שאני חושב שאתם יכולים לספור בעצמכם לא מעט שינוי נוסח על הסיפור הזה, את ההבדל האחרון, שגם הבלטתי אותו באותיות קצת יותר בולטות, ויאמר דוד, וישרפו, וישרפו באש. למה מתייחס הסיפור הזה, העובדה הזאת, לאיזה פסוק ממול? ויסיים דוד ואנשיו. איך פתאום ויסיים הפך להיות שדוד אמר לשרוף? מה אתם אומרים? ויאמר דוד, וישרפו באש. חידוש. איך נוצר? למה נוצר? מישהו יש הצעה? זה יכול, בוודאי, אפשר ליצור הרמוניזציה בין שני הדברים, אבל למה זה לא נזכר בספר שמואל? ואתה יכול להגיד סתם, כי לא מספרים את הכל, וזה בהחלט תשובה אפשרית, קיימת, על תוספות שקיימות פה ולא פה, ולהפך גם, כן? מה? אבל בכל זאת, יש פה איזה מקום, היה צריך להיות, ויסיים דוד ואנשה, וישרפו באש, או ויומר, וישרפו באש. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שבעל דברי הימים רוצה לתקן את מה שכתוב בספר שמואל. או, נגיד את זה בצורה יותר עדינה, לפרש את מה שכתוב. בעצם אלה שתי אפשרויות. לפרש, אפשר שוויסאום דוד ואנשיו, זה שהוא אמר שצריך לשרוף. או שהוא אמר לשרוף, איך זה יכול להיות? כי הפועל שין א' ה' או נ' שין א' ה' בעצם, כמו מסועה, שהדליקו מסועות, זה יכול להיות ויסאים, זה וישרפם. זה פרשנות. יכול להיות, זה לא נשמע לאוזניים שלנו, אבל אולי באוזניים של התנ"ך זה ברור, שויסיים דוד ואנשיו, זה וישרפם דוד ואנשיו. ואז ממילא יש פה פשוט תרגום ללשון יותר ברורה.
בגלל זה, זה לא נשמע לאוזניים שלנו היה את הצורך בפרשנות.
לא
הבנתי.
לכן היה צורך, כן, זה מה שרבי על דברי הימים רצה, נכון? כי זה לא היה ברור, כי ויסאום לאוזניים שלנו, עכשיו, האם גם אצלו זה כבר היה צורך לפרש את זה? אולי אצלו זה היה יותר מוכר? זה יכול להיות. בכל אופן, אפשרות באמת שיש פה פשוט פרשנות. ונראה עוד כמה דוגמאות. אפשרות אחרת היא שהוא בא לתקן. כי ביסאום דוד ואנשיו זה באמת נשאו אותם, לקחו אותם. הייתכן? יש איזה בעיה בזה? עבודה זרה? ודאי שיש בעיה. התורה אומרת מה עושים עם עבודה זרה כאשר כובשים. כן, צריך לשרוף אותם. שרוף, לשבור, לנטץ, כל מה שכתוב בספר דברים. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה בעיה תיאולוגית, שספר דברי הימים אומר, לא יכול להיות שדוד כתוב ביסאום, אז אולי בעל ספר שמואל לא היה מוטרד מזה, היה ברור לו שהוא לקח אותם ו... לא יודע מה, קבר אותם, זרק אותם, אבל זה לא כתוב, אז צריך להשלים. אז זה לא שנסו וישרוף זה אותו דבר, אפשר למצוא לזה פירוש, שתי אפשרויות קיימות. זה יחסית דוגמה אולי שכל אחד יכול ללכת למה ש... טוב לו יותר, נעים לו יותר, מסתבר על דעתו יותר. כי יש גם אפשרות לשונית וגם אפשרות של פרשנות שהיא בעצם תיקון. בואו נראה עוד דוגמאות, אולי ניקח את הדוגמה מספר 3, שהיא בולטת פה, זה בכלל לא מול נביאים ראשונים, אלא מול התורה. בספר דברים, דווקא יש ציווי של וזבחת פסח, אני קורא את הפסוק השני, וזבחת פסח לשם אלוקיך צאן ובקר במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם, שזה קצת משונה. נכון? מה עושים בפסח? מה זובחים? כבש, לא בקר. אז איך ספר דברים? זה קושיה. והפרשנים כבר פרשו, אבל הפרשנים פרשו הרבה אחרי דברי הימים. קודם היה בעל דברי הימים ולא היה לו רשי ולא היה לו מדרשי חזל ולא היה לו שום דבר. היה לו את הפסוק בדברים. אז איך הוא פרש? איך פרשו בימי התנ"ך את הפסוקים הקשים כשלא היה רשי? הוא רק, מה לעשות, נולד אלף ויותר שנים אחרי התנ"ך. אז איך הם פרשו את זה? אז הנה בעל דברי, ברוב המקרים אגב לא מגלים לנו. הנביאים הראשונים כמעט לא עוסקים בפרשנות של התורה, בקטעים הקשים שחזל אחר כך נדרשו ואמרו ששני כתובים סותרים זה את זה, יבוא השלישי ויכריע או למדו כל מיני מידות. איפה זה? בנביאים ראשונים וגם בכתובים אנחנו לא מוצאים כמעט שום זכר לעניין הזה. עוד נזכיר את זה. אבל בעל דברי הימים כבר כן מתחיל, אפשר לומר, לפרש. שוב אני קורא לזה לפרש, אתם... תחשבו מה אתם עושים בעניין הזה. בכל אופן, פסוק ז' בדברי הימים ב' למד ה', וירם יושיהו לבני עם צון כבשים ובני עיזים הכל לפסחים לכל הנמצא למספר 30,000, ובקר 3,000 אלה מרכוש המלך. זאת אומרת, יש שם אתנחתא. זאת אומרת, הכל הפסחים, הוא מדגיש, מה שהיה מן הצון ומן העזים, זה היה על הפסחים, וחוץ מזה היה בקר. וככה באמת גם חז"ל, ותראו גם ברש"י, שמה שכתוב בספרי בספר דברים, בתורה, זרחת הפסח להשם אלוהיך, צאן ובקר, צאן לפסח ובקר לחגיגה, לשלמים. שזה אפשרות, ודברי הימים הוא פורץ הדרך בעניין הזה של הפרשנות, אני קורא לזה פרשנות, כי זה בהחלט יכול להיות חלק מהעניין. דבר דומה בהמשך הפרשה בדברים, שוב, פרשת פסח של דברים, יש בה הרבה קשיים מבחינת מצוות הפסח המוכרת לנו מספר שמות, וגם מהספרים האחרים. פתאום בפסוק ז', שם באותו פרק בדברים, כתוב, ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. איך אפשר לבשל? הרי כתוב, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, נכון? פסוק מפורש בספר שמות. אמנם ספר דברים משנה כל מיני דברים בפסח, כמו שהוא אומר שצריך להקריב אותו במקום אשר יבחר, מה שספר שמות אמר זה לעשות אותו איש סל לבית אבות סל הבית. החידוש והשינוי, אנחנו עכשיו לא עוסקים בפסח, אבל בתורה יש איזושהי דינמיות עם המצוות, אבל בכל אופן, המסורת היא ש... מקריבים את זה בבית המקדש, והשינוי לא חל על עשיית הפסח. זה נשאר לפי הפסוקים של ספר שמות. אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל. איך אפשר פתאום שיהיה כתוב ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר השם? עונה בעל דברי הימים, לפני חז"ל ולפני רש"י ולפני כל הפרשנים, בפסוק י"ג, ויבשלו הפסח באש כמשפט, והקודשים בישלו בסירות ובדבדים. אז זה בדיוק ההבדל. את הפסח בישלו באש. זאת אומרת שלצליה אפשר גם לקרוא בישול באש. ונפתרו הבעיות. הבישול איננו סותר את הצליה. אז זאת אומרת, אני רק מדגים איך בעל דברי הימים, לפעמים יש לו קושי והוא מפרש. זה דוגמאות מאוד מעטות. אפשר להביא עוד הרבה ואולי נראה כמה ככה בדרך, אבל צריך קצת לרוץ קדימה. אולי נלך בכל זאת לדוגמה מספר 2 שדילגתי עליה, כי היא באמת נראית הרבה יותר פרשנות שמצריכה הבהרה. אמרנו את זה גם על הדוגמה הראשונה. במהפכת יהוידע במלכים ב' י' א', עוד לא הגעתם לשם, אז כתוב, ויבואו כל עם הארץ בית הבעל ויצאו, ואת מזבחותיו ואת סלמיו שיברו היטב, ואת מתן הכהן הבעל הרגו לפני המזבחות, וישם הכהן פקודות על בית השם. מבינים? מה הוא עשה על בית השם? אני מניח שלא, גם אני לא כל כך. מה זה וישם פקודות על בית השם? אפשר להבין, או אפשר לחשוב שאפשר לפרש, אבל... זה לא ברור, זה באמת פסוק סתום, שהוא שם פקודות על בית השם. וזה קשור לפסוק של ניצוץ העבודה זרה. איך זה הולך ביחד? בעל דברי הימים לוקח את אותו פסוק, ואומר, וישם יהודה פקודות בית השם ביד הכהנים הלוויים, אשר חלק דוד על בית השם, להעלות עולות השם ככתוב בתורת משה בשמחה בשיר על ידי דוד, וימד השוערים על שערי בית השם, ולא יבוא תמה לכל דבר. אז יש פה חלוקה, יש את הסדר של דוד לפי המחלקות, ויש שערים ושוערים, אז אנחנו מבינים, לפי דברי הימים, שמה זה פקודות בית השם? מארגנים את השמירה, ואולי זה חלק מהעניין של למנוע עבודה זרה, למנוע כל מיני סטיות, שאולי אנשים, ואנשים בימי, לצערנו, בית ראשון, הנטייה לעבודה זרה הייתה עדיין חזקה וחזקה מאוד, והיא חדרה לפעמים גם לפני ולפנים, למרבה הצער, אז יכול להיות שזה חלק מהתיקון. כדי למנוע את עבודה זרה, אז צריך לשים שוערים ושומרים שאנשים לא יסתננו ולא יכניסו בחווה כל מיני דברים שעולים על דעתם חס וחלילה. אז הנה, מה דברי הימים כפרשן, פה אנחנו לא נכנסים לעקרונות גדולים, אלא באמת לתיקוני נוסח, שיפורי הבנה. יכול להיות שבאמת הוא יושב ומעתיק, כמו שאמרתי בהתחלה, את שמואל ואת ספר מלכים, אבל הוא מרשה לעצמו, עזרא ונחמיה, או כמו שאמרתי, הבעל דברי הימים, נקרא לזה כך, ברוח השם, בהשעה, ודאי אדם עם יכולות, עם רוח השם ששורה עליו, עם אולי ספרים ומסורות ופרשנויות שבינתיים התגבשו, שהרי ימי בית שני הם ימים גם של פרשנות, כמו שעזרא העמיד לדרוש את תורת השם, כן, ובשום שכל וכל הדברים האלה, אז הוא גם אומר, צריך לפרש את התורה, זה לא מספיק שהיא כתובה רק להעתיק ולהעביר הלאה, אלא לעשות את זה בצורה שתהיה יותר מובנת, וזה חלק מהתהליכים שעושים, וזה גם עניינים לשוניים וסגנוניים, אפילו של שינויי מילים, או אפילו אותיות, שמימי בית ראשון עד בית שני השתנו, ולפעמים זה דברים עם פרשנות הרבה יותר מעמיקה, ושממש נכנסת למה שאנחנו היינו היום אומרים, דרשה, מדרש הלכה, כמו שראינו פה לגבי הפסח, או פרשנות, כמו שאנחנו רואים פה לגבי התיקון של יהוידע, עם פקודות על בית השם. עכשיו, טוב, יש פה גם כמה פרשנים כדי שנרגיש טוב שלא רק אנחנו אומרים, גם פה באמת דברים קטנטנים, בכל זאת נקרא, נראה איך שנספיק. למשל, על שינוי לגמרי מוזר ואי אפשר לומר את מה שאמרנו עליו קודם, שינוי של שמות, מופיע הרבה מאוד פעמים. פרשת השבוע הזאת אני לא זוכר, אבל אחר כך נדמה לי, ישמעאל, נשב של ישמעאל, תשבו בין בראשית לבין דברי הימים, הבדלים גדולים מאוד. בעצם כבר בבראשית יש הבדלים. אבל כרגע נדבר על ההבדלים בין שמואל לדברי הימים. רד"ק אומר רואה שבשמואל ב' ג' ג' כתוב שהבן של דוד קוראים לו כלאב, ובספר דברי הימים קוראים לו דניאל. ואז הוא אומר שני שמות היו לו. וכך מתרצים הרבה מאוד שינויי שמות בתנ"ך בכלל. לפעמים גם זה בין 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 ראשית לשמואל או בתוך ספרים בתוך אותו ספר. שני שמות היו לו וכמוהו רבים בכתובים. ויש בו דרש כי לפי שלקח דוד אביגיל אחרי מות נבל היו אומרים כי מעוברת הייתה מנבל וזה הבן שילדה אביגיל לדוד היה בנו של נבל. לפיכך יצא קלסתר פניו כקלסתר פניו של דוד להסיר החשד לפיכך קראו כלאב כולו אב. זה אולי מזכיר קצת את פרשת השבוע לידת יצחק שליצני הדור אמרו דברים אחרים ויצא שאברהם הוליד את יצחק כולם העידו שקלסתר פניו דומה לו. אז מעין פירוש כזה, אתם רואים, הבדל, והפרשנים אומרים, זאת הסיבה לשינוי. יותר רגיש אולי על המקרה השני, במלכים כתוב שהכיור שעשה שלמה לבית המקדש, והנה אמר בזה המקום 2,000 בת יחיל, ובספר דברי הימים אמר מחזיק בתים 3,000. ואמרו רבותינו ז"ל שאשר נזכר בזה המקום הוא בלח, אך ביבש יחזיק יותר מפני הגודש, צריך להיות יחזיק ולא יחזיר. אז כן, הבדלים כאלה, ונכירים עוד הבדלים של מספרים ידועים, משהו ממלכים א' שאתם זוכרים? ורבות שלמה, נכון? פה יש 4,000, פה 1,400 או דברים כאלה. ומה הוא אומר? לא, אמרת אבן עזרא חשבתי.
לא, 40,000 ו-4,000.
40,000 ו-4,000. מי אומר 40,000 ומי 4,000? אתה זוכר? אני מניח, אני חושב, שדברי הימים יגיד 4,000. אבל תבדקו. צריכים תנחים? כן. אחר כך אני אגיד גם למה. הוא מנסה לצמצם קצת את העושר הגדול. אבל כן, הבדלים שכאלה ישנם. נדמה לי שיש גם 1,400, אבל... טוב. אז אנחנו עוברים הלאה. מי הוא ישראל? אני עכשיו כבר נכנס פה לשאלות הרבה יותר עקרוניות. מין קווים מנחים שבולטים בדברי הימים, וכבר לא עניין שרק של תיקונים ונוסח ולעשות את הדברים יותר ברורים, כמו שגם היום. מתרגמים, זה בעצם סוג של תרגום. מעבירים משפה קדומה לשפה חדשה, אז גם נותנים איזה שהם הסברים. כידוע לכם, גם בדורנו, נדמה לי אפילו בעשור האחרון, מישהו ניסה להוציא את התנ"ך בנוסח מודרני יותר. כן, שיהיה קצת יותר קליט, יותר מובן. במקום להגיד בראשית ברא אלוהים, בהתחלה השם עשה את, נגיד ככה. למרבה המזל זה לא תפס הדים גדולים, אבל הנה, בעל דברי הימים כנראה רשע לעצמו. עכשיו אני מגיע לדברים שהם יותר עקרוניים או יותר מהותיים מבחינת תפיסת העולם, שכנראה באה לידי ביטוי, לעניות דעתי, בתוך הספר. אז נושא אחד, קראתי לו מי הוא ישראל, כמו מי הוא יהודי, ואני אומר פה, הכינוי ישראל מחליף את השם יהודה במקרים רבים מאוד. למשל, הדוגמה הראשונה פה, כתוב ובן 30 שנה דוד במלכו, 40 שנה מלך, בחברון מלך על יהודה, בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, ובירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. ההבדל במקבילה בדברי הימים זה שכתוב שמשכו אותו למלך על ישראל, ולא מוזכר ההבחנה הזאת בין ישראל ויהודה. הנושא הזה הוא רחב ביותר, נצמצם אותו למינימום כדי שנספיק לראות עוד דוגמאות. ההפרדה הזאת בין ישראל ליהודה רווחת בכל הנביאים הראשונים, והיא אחת הסיבות לפילוג הממלכה, שבסופו של דבר הגיע עד לגלות 10 השבטים, ומה שנשאר זה רק יהודה, עם כמה שרידים מאוד בודדים שנשארו מהשבטים הצפוניים. לדברי הימים מאוד חשוב לומר שכבר מההתחלה, כבר מימי דוד, בעצם אנחנו מדברים כל הזמן על ישראל. ההמשך של הפסוקים בעצם אומר את זה עוד יותר. וילך דוד ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ, המלך ואנשיו, זה נשמע החבורה, המאפיה, השבטיות בעיצומה, וככה באמת עולה מאוד מהתיאורים של הסיפורים הראשונים לפחות, על דוד, עד שהוא הגיע לאחדות, לניסיון לפחות לאחדות, שגם הוא לא החזיק הרבה, כידוע לכם, מרד שבע בן בכרי, אפילו מרד אבשלום, כל פעם חזרו ועוררו את הפילוג הזה, את המתח הזה, ועובדה שזה נמשך לימי שלמה ואחריו לפילוג המלוכה, אבל את התיאור הזה אפילו של וילך המלך ואנשיו, מתואר בדברי הימים, וילך דוד וכל ישראל ירושלים היא יבוס ושם היבוסי יושב הארץ. כן, אז ההדגשה היא בולטת ביותר. לא נקרא את הכל כדי להספיק. כמובן, מספר 2, שהכינוי ישראל הופך לתיאור של ממלכת יהודה לאחר חורבן ממלכת ישראל. זאת אומרת, כבר לא מדברים על יהודה, אלא מדברים כמעט על כל ישראל הנמצאים, אם כבר אז בערי יהודה, הציון הגיאוגרפי הוא יכול להיות של יהודה. כי בכל זאת צריך לציין מה מדרום ומה מצפון, וקוראים לזה הרי שומרון או נחלת אפרים. אבל מדברים כל הזמן על כל ישראל, בני ישראל נמצאים בירושלים, גם על פרקים שמדברים לפני, אבל במיוחד אחרי, שלא נשאר דבר אחר. זה אגב לא חידוש של דברי הימים. זאת אומרת, כבר יחזקאל, נגיד שהוא נביא החורבן, בדור החורבן, וכשהוא מתחיל לנבא 5-6 שנים לפני החורבן, הוא כבר מדבר אל הגולה כאל בית ישראל ובני ישראל. מאוד מדגיש את העניין הזה, המעבר הוא קודם לדברי הימים, אבל הוא מאוד מאוד מודגש. אולי צריך לשייך לזה גם במידה מסוימת את מה שכתבתי בעמוד הבא, בצד השני של הדף, יחס ביקורתי למלכי ישראל במקומות הספורים שהם מזכרים בהם. פה הייתי צריך לומר אולי בהקדמה, דבר מאוד כללי. ספר דברי הימים ככלל לא מספר על מלכי ישראל. הוא פשוט מדלג, הוא מספר את תולדות מלכי יהודה. גם קוראים לו ספר דברי הימים למלכי יהודה. אבל בכל זאת, מדי פעם הוא צריך להזכיר את מלכי ישראל, כי הם נלחמים עם מלכי יהודה, או עושים שותפות עם מלכי יהודה. אז במקרה שהם נלחמים, יש נאום שלא נקרא אותו עכשיו, כתבתי פה, נאום אביה מלך יהודה על הר צמריים. דברי הימים ב' פרק י' ג', הוא בעצם מפיל שמה על ישראל את כל חטאות ירובם בנבט, ואומר שבגלל זה אין להם שום סיכוי, והשם שונא אותם, והם שנואים בעצמם. נאום תקיף וארוך, אין לנו זמן בשבילו. יש לנו זמן בשביל הפסוק הבודד, שעוד נראה אותו גם אחר כך בהמשך, כאשר הוא, זאת אומרת, בעל דברי הימים, כותב את דברי יהוא בן חנני החוזה, נביא שלא שמענו עליו בספר מלכים, אבל בעל דברי הימים מחדש לנו שהוא לא רק קיים, אלא גם ניבא ליהושפט, והוא אמר לו, אחרי שהוא התחבר לאחיו, על הרשע לעזור ולשונאי השם תאהב. הברית הזאת של יהושפט עם בית אחאב, למדתם אותה להון די לאחרונה, זה סוף מלכים א', היא ממשיכה גם אחר כך במלכים ב' עם בני אחאב, ויש על זה תוכחה מאוד חריפה. יש מתח כבר בספר מלכים, זה לא פשוט לגמרי, אבל בסך הכל יש איזו הרגשה של שיתוף פעולה, עד כדי כך שאפילו חז"ל אומרים שאחאב זכה למלכות ולהצלחות ולניצחונות, בין השאר כי הוא היה מבחינה אנושית, מבחינה לאומית, במדרגה גבוהה, והברית הזאת עם יהושפט היא אחד הדברים שנרשמים לזכותו, בתפיסה הפשוטה של ספר מלכים. צודק? זה סותר. אני לא שומע טוב, מספיק את השאלה. הם לא סותרים, אני לא... א', יכול להיות שכן, זאת אומרת, בהתייחסות, אל תשאל על חז"ל, תשאל, מלאכים סותר את דברי הימים. במידה מסוימת, המנגינה, יהיה לנו עוד כמה התייחסויות גם לעניין הזה. המנגינה, הרוח, השדר הכללי של מלאכים הוא שדר חיובי על יהושפט, וגם בדברי הימים יש הרבה דברים חיוביים, הוא מתקן את המשפט, כן, הוא מעמיד בתי דינים בכל הארץ, אבל יש את החלק הזה של הברית עם, יודעים מה, אולי נראה את זה בצורה יותר מפורשת, תהפכו לדף 4, לעמוד 4, עמוד האחרון בגב. זה מתחיל עוד עמוד לפני כן, רק בשביל לראות מאיפה הציטוט, יש לנו את התיאור, סליחה, לא, זה בסדר, עמוד 4, יהושפט. אז יש את התיאור של יהושפט בספר מלכים א', פרק א', לאחרונה, עסקתם בו, גם כתוב שמה שיתר דבריו כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ומה שמתואר שמה מבחינת, בגלל שאתה שואל, אז כתוב שבפסוק ממתת, אני עדיין במלכים, כ"ב, מלכים א' כ"ב, ויהושפט עשה אוניות תרשיש ללכת אופירה לזהב, ולא הלך כי נשברו אוניות בעציון גבר. אז אמר החזיהו בן אחאב אל יהושפט, ילכו עבדה עם עבדיך באוניות, ולא עבה יהושפט. אז רואים שיש פה איזה משהו, איך להגיד, משהו שם צולע, משהו שם לא לגמרי חלק, נכון? האוניות נשברו, והחזיהו אמר לו, בוא אני אלך איתך, והוא לא רצה, יש איזה התלבטות. אני אומר, שני הדברים מורגשים, אבל סך הכל הדמות חיובית, ופה משהו תקוע. הייתי אומר, בשביל לא להגיד שיש סתירה, שיכול להיות שבעל ספר מלאכים מחביא פה משהו, שבעל דברי הימים מפרש ומפרט יותר. ועדיין, בכל זאת יכולה להיות מגמה, כמו שאנחנו יכולים לספר על כל מיני אירועים, ואפילו על סיפורי האבות. בסוגריים, מוקש, אני לא רוצה להיכנס אליו, אבל רק כדי להמחיש את הדבר, אחד הוויכוחים שיש בין גישת תנ"ך בגובה חז"ל לתנ"ך בגובה העיניים, אם הקודים האלה מוכרים לכם, מוכרים? זה מה לספר ומה לא לספר. לא שאלה אומרים זה לא כתוב, ואלה אומרים זה כן כתוב. אלא אלה אומרים, לא כל מה שכתוב אתה צריך לספר. מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם. אז תשתוק. חז"ל אמרו תשתוק. ומישהו אומר, בכל זאת נכתוב. זאת אומרת, אפשר להגיד שזה מסופר, אבל זה רמוז. אפשר להיכנס לפרטים, אפשר לא. זאת אומרת, זה לא ממש אומר שזה סותר לחלוטין, או שיש פה שתי תורות. אלא שהשאלה, כמה להיכנס, כמה לפרט, ולפעמים הרצון לראות את התמונה בזווית מסוימת, מתוך איזה שהם ערכים מסוימים, וגם מגמות מסוימות. ויש לתורה מגמות, התורה היא מגמתית, והתנ"ך הוא מגמתי. וטוב שהוא מגמתי, כי הוא בא ללומד אותנו לאהוב את עדי השם ולעבוד את השם, זה המגמה שלו, נכון? אז הוא לא צריך לספר את כל מה שכל העולם מספר על התקופה. הוא לא ספר היסטוריה, הוא לא רומן של סיפורים, נכון? יש לו מגמות. אז אפשר גם לומר שבתוך המגמות שיש לתנ"ך, בתוך הבחינות שיש לתנ"ך, אם רוצים להשתמש בלשון הזאת, יש בחינות של ספר מלאכים וספר שמואל והתורה, ויש בחינה של ספר דברי הימים, והוא רוצה בעניין הזה לפרט, להדגיש, להעצים. בלי שנגיד שזה ממש סותר, אבל הסתירה היא בעצם באיזה כיוון אני רוצה לפרט יותר, להעמיק יותר ולהציג את התמונה השלמה או החלקית. כל אחד מציג תמונה חלקית. לא מספרים את הכל, כי אחרת התנ"ך לא היה נגמר, אם היו מספרים על הכל. ובהקשר הזה, יש לנו פה באמת את הפסוק שקודם הראיתי לכם רק את ראש הפרק שלו, במקביל, פסוק למדזיין בדברי הימים ב' כף, והתנבא, זה בעצם פסוק נוסף, והתנבא אל עזר בן דודבהו ממערישה על יושפת למור, כי התחברך עם אחזיהו, פרץ השם את מעשיך, וישבו עוניות ולא עצרו ללכת אל התרשיש. זה פסוק אחר, מה שאמרתי קודם, זה היה על יושפת. זה היה הנביא אחר, נכון? זאת אומרת, זה היה הנביא יהוא בן חנני, גם זה יושפת. טוב, אז בכל אופן יש לנו פה דגשים שונים, שהחיבור פה למלכי ישראל הוא מאוד שלילי. אני חוזר לפרק שלנו של מי הוא יהודי, ונדמה לי שניכרת מגמה, אני אומר את הדברים ככה בקצרה ובהכרזה, כי הזמן באמת לא יספיק לנו לכל הדברים, ודאי שיש שאלת מי הוא יהודי, או יותר נכון, מי הוא ישראל בימי בית שני. אנחנו רואים את זה היטב אצל עזרא ונחמיה. כולם רוצים להשתתף בבנייה. השומרונים אומרים, אנחנו פה, אנחנו המקומיים, אנחנו היינו פה עשרות שנים, עד שאתם הגעתם פתאום מהגולה. אז מי אומר שאתם אוחזים בדם? גם אנחנו למדנו מהכהנים, אנחנו ישראל האמיתי. ויש כל מיני צרי יהודה ובנימין שכולם רוצים להיות ישראל. כולם רוצים או כולם חושבים, כל אחד מהסיבות שלו. שומרונים עד היום טוענים שהם ישראל האמיתי. כידוע לכם שהמושג ישראל האמיתי הוא בעצם מושג שהנוצרים המציאו אותו. שבזמנים שלהם הם אמרו, ישראל האמיתי זה אנחנו. כן? זאת אומרת, הרצון להיות ישראל אמיתי הוא שאלה גדולה, נעזוב את הנצרות, אנחנו חוזרים לתקופת השומרונים וישראלים, ויש פה עוד כל מיני גופים, וישראלים באמת שנשארו מימי אז, יש פה פסוק מיחזקאל, איפה שמתי אותו, שהשאלה היא באמת מאוד מאוד חדה וחיה, לא רואה אותו כרגע, ביחזקאל בכל אופן, פרק י' א', אומרים אנשי ירושלים לאנשי הגולה, רחקו מעל השם, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. אנחנו נמצא את זה בהמשך. זאת אומרת, התפיסה של מי שנשאר בארץ, שזאת הארץ שלנו, והם, אלה שגלו, רחקו מעל השם, הם לא מדברים על סרט השבטים. זאת אולי, זה התנא דמסייע שלהם. הם מדברים על גלות יחוניה, ששם נמצא מרדכי היהודי, שם נמצא יחזקאל, והוא כמובן עונה להם, אתם טועים, אתם אומנם נשארתם בירושלים, אבל ירושלים תחרה, ואתם תמותו בחרב, בדבר, ברעב, באש, בכל הצרות שיכולות להיות. זאת נבואת יחזקאל, עוד הרבה לפני דברי הימים. ודווקא אלה שגלו עם גלות יוחניה, מהם בסופו של דבר תצמח הישועה. אבל זה שיחזקאל אמר, זה לא אומר שאנשי ירושלים השתכנעו. וזה שהיה חורבן, עדיין הם לא השתכנעו. אם תפתחו בפרק למד ג' ביחזקאל, שמע את יושבי החורבות, שאומרים, אחד היה אברהם וירש את הארץ, ואנחנו רבים, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. זאת אומרת, עדיין גם אחרי החורבן, אלה שנשארו, ואפשר בהחלט להכיר כמה מהם, גדליה בן אחיקם, ואנשים שיושבים איתו, וירמיהו הנביא, שאומר להם, תישארו, ואם תישארו, אז תצמח מפה הישועה. התפיסה שיכולה עדיין להיות ישועה מאלה שקיימים וחיים פה, היא עדיין בהחלט קיימת. אפילו ירמיהו תומך בה בלכתחילה. כן? אז אלה שנשארו, מאמינים יותר, מאמינים פחות לדברי ירמיהו, הם בטוחים, הם נשארו, הם ישראל האמיתי. ולכן יש ויכוח אמיתי, וכל מה שאמרנו פה, שוב, בדוגמאות ספורות, מתוך שלל דוגמאות שקיימים בדברי הימים, אני חושב מצביעים על המגמה שלו להגיד, אלה שבאו הם ישראל. הוא קורא להם ישראל, והוא קורא להם כבר מלכתחילה, יהודה זה ישראל. זה כל ישראל. וכל מיני שרידים של שבטי ישראל, הצפוניים, שחלקם נשארו, רובם גלו בגלות עשרת השבטים, זה כבר מלכתחילה, הוא מתייחס אליהם בשלילה, ואל מלכיהם בשלילה מופרזת, אפילו יותר ממה שכתוב בספר מלכים. אז אלה הדוגמאות שחלק ב'. על חלק ג' לדעתי אפשר לדלג כרגע, כי זה יחסית די, אולי אפילו מאוד ידוע. נתייחס רק לפרשנים, שספר דברי הימים מאוד משבח את דוד ושלמה בעיקר, ומקובל שגם את רוב בניהם, נכדיהם וצאצאיהם לעד. אבל בעיקר דוד ושלמה, אולי נשתמש בפרשנים קצת כדי בכל זאת לקרוא משהו, כי הם אומרים את הדברים בצורה כל כך מפורשת, שאני לא הייתי מעיז לומר את זה אולי אלמלא הם אמרו. רש"י לדברי הימים א', מיוחס לרש"י, יש אומרים שזה מישהו מתלמידיו, פלישתים נלחמו בישראל, אינו מספר כאימא פלטו של שאול, וכאשר בא לספר מעשה דוד, אינו מספר זילותו, אלא גבורתו וגדולתו, כי הספר שלו הוא למלכי יהודה. ממש בצורה מפורשת, אם מישהו חושב שלהיות מגמתי זה בעייתי, רש"י אומר, אין פה שום בעיה. זה מטרת הספר, לספר בשבחי דוד. לא כל כך צריך לשאול למה, זה יהיה הערכה אולי שלא במקומה. וכך הוא מוסיף, גם בפסוקים הבאים, ואין צורך לקרוא, בספר הזה אין שום זילות לבית דוד, כך הוא אומר. ואנחנו רואים את זה בפועל, בדוגמאות שמופיעות פה במספר 3, של חלק ג' אשמתות בפרקי שלמה משמיטים את המאבק של אדוניהו על הירושה, תחילת ספר מלכים, משפט אנשים, אולי שאלה למה השמיטו, שרים, ניצבים, העושר, לחם שלמה, בניית היציאים, התוספות, הפאר בבית השם, כל זה יוצא. אם אתם למדתם את פרקי המקדש, אתם זוכרים שפתאום נכנס בית שלמה באמצע, ויש בזה איזשהו צרימה לאוזן המקשיבה, ובהחלט גם את הדבר הזה משמיטים. יש פה דוגמה ככה של פסוקים זה מול זה, זה מאוד מבליט גם את מה שאולי אמרנו קודם, על בת פרעה,